שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך. כמו שהודעתי ביום שישי וגם כתבתי את זה מקודם, הסוגיה שלנו לערב דף ג' במסכת מועד קטן הוא אחד הדפים החשובים שיש בענייני שמיטה בכל השס כולו. אנחנו מתחילים בסוגיה אחת דווקא מהלכות שבת, גם בה יש הרבה מה להרחיב, אבל באמת דרך ארוכה לפנינו הערב, ולכן בכל הנוגע להלכות שבת אנחנו קצת נקצר. אז אנחנו נצרנו בגמרא בדף ב' עמוד ב', בערך באמצע העמוד. כפי שראינו, אנחנו עוסקים בעניין ההשקיה בחול המועד, ההיתר להשקות בחול המועד, והיות שאנחנו מדברים על השקיה, אז עוברת הגמרא לומר כמה מילים על השקיה בשבת, ולאחר מכן כאמור נעבור לענייני שמיטה. אומרת הגמרא איתמר, המנקש והמשקה מים לזרעים בשבת. מי שמנקש עשבים שוטים, למה מנקשים עשבים שוטים? כי הם שוטים, כי הם מונעים, בעצם הם לוקחים את יכולות הצמיחה של הצמח שאני כן רוצה, ולכן בעצם פעולת הניקוש באה לאפשר הצמחה טובה יותר של מה שגדל באותה חלקה, וכמובן גם ההשקיה, למה משקים? כי צמח לא יכול לגדול בלי מים, ואם כן, המנקש והמשקה מים לזרעים בשבת, משום מים מטרינן בי, כלומר ברור שזה אסור, ברור שזה אסור מדאורייתא בשבת, השאלה רק לאיזה אחד מלמדת אבות מלאכה זה שייך, רבא אמר משום חורש, ורב יוסף אמר משום זורע. אמר רבא, כבתי דידי מסתברא, מה דרכו של חורש לרפויי ערא, היינמי מרפויי ערא. כלומר, מסביר רבא שהתוצאה הסופית של ההשקיה דומה למלאכת החרישה. לכן, מה קורה לאדמה כאשר משקים אותה? היא הופכת להיות רפויה יותר, היא הופכת להיות רכה יותר, ולכן מבחינת, במרכאות החפצה, מבחינת התוצאה הפיזית, ההשקיה דומה לחרישה, ולכן משקה זרעים מטרים בו משום חורש. אמר רב יוסף, כבתי דידי מסתברא, מה דרכו של זורע לצמוחי פירה, החנמי מצמח פירה. כלומר, רב יוסף לא מתמקד באיך זה נראה בפועל, אלא במגמה, בתכלית. אם תציצו לרגע בדברי התוספות כאן, אז יש כאן תוספות שממש נראה בדרך כלל, אנחנו רגילים לסגנון כזה מדברי אחרונים, תוספות דיבור המתחיל כמרפוי ערא, אומרים תוספות, דבטר עיקר המלאכה אז דינן ודומה לחורש, ורב יוסף אף על גב דעיקר מלאכה דומה לחורש, מחשבת הנפש לב לרפוי ערא. ובאחי פליגי, דרבא סבר לבטר מעשה מדמין עלי ולא אחר המחשבה, ורב יוסף סבר בטר מחשבה אז דינן דאב יעיקר ולא אז דינן בטר הדמיון. אז ביטויים כמו מחשבת הנפש או הדמיון, בדרך כלל מוצאים בכל מיני אחרונים מהמאה ה-20 או קצת לפני כן, אבל כאמור ככה תוספות מסבירים את המחלוקת בין רבא לבין רב יוסף. רבא מדבר על מה שקורה בפועל, רב יוסף מדבר על המגמה ועל המטרה. אמר לי אביי לרבא, לדידך קשיא ולרב יוסף קשיא. עוד לפני שאני נכנס לדון במחלוקת ביניכם, האם משקה דומה יותר לחורש או דומה יותר לזורע, אני בכלל לא מצליח להבין למה אתם צריכים לחלוק. אמר לבאי לרבא, לדידך קשיא ולרב יוסף קשיא. לדידך קשיא, משום חורש אין, משום זורע לא, ולרב יוסף קשיא, משום זורע אין, משום חורש לא. או במילים אחרות, למה צריך להכריע? האם ייתכן מלאכה או פעולה שמישהו עושה אותה, והוא חייב? שתיים, הוא חייב גם כי זה כמו חורש, וגם כי זה כמו זורע. וכי תאם הכל איך הדי קטרתי לא מחייב אל אחדה, כלומר אולי באמת אין דבר כזה שמחייבים שתיים על מלאכה אחת. אמר רב כהנא, זומר וצריך לעצים, חייב שתיים, אחת משום נוטע, ואחת משום קוצר, קשיא. באמת, אנחנו רואים שלמשל פעולה כמו מי שזומר, שמצד אחד הוא צריך לעצים, ולכן הוא חייב משום קוצר, כי הוא זקוק למה שהוא כתף, ומצד שני הזמירה היא פעולה שנועדה לעודד צמיחה. למה זומרים אילנות? זומרים אילנות כדי שיגדלו טוב יותר. ואם כן, הנה אתה רואה שהזומר וצריך לעצים באמת חייב שתיים, גם משום נוטע וגם משום קוצר. אז אולי המשקה חייב שתיים, כי הוא גם מרפוי ערא וגם בסופו של דבר מועיל לצמיחה. אז הבעיה מצד אחד נשאר בקשיא, אם כי אנחנו יודעים שבדרך כלל כשהגמרא אומרת קשיא, אולי אפשר ליישב. מה אפשר ליישב? שהזומר וצריך לעצים באמת מגשים שתי תכליתיות. כלומר, הוא גם באמת צריך לעצים, והוא גם באמת מצמיח את העץ. לעומת זאת, המנקש, ברור שיש לו רק תכלית אחת, ברור שהוא צריך רק להצמיח. הסיבה שרבא רצה לחייב אותו, זה לא בגלל שהוא גם רפוי ער, אלא בגלל שבפועל בשטח זה מה שקורה. אבל הגמרא לא אומרת את זה. הגמרא באמת נשארת בקשיא, כלומר, לא הבנתי בכלל את כל הדיון בין רבא לרב יוסף, למה אי אפשר לחייב פעמיים. אז זו הערה עקרונית. לגופה של המחלוקת, אז האם באמת חייב משום חורש או משום זורע, הייתי ורב יוסף לרבא, המנקש והמחפה לכלאיים לוקה. רבי עקיבא אומר, אף המקיים. אז דעת רבי עקיבא היא שגם אם לא עשיתי כלום, גם אם רק ראיתי שיש כלאיים בשדה ולא עקרתי אותם, כבר על זה חייבים, יש איסור לקיים כלאיים. אבל לפי התנא קמא, מי שמנקש עשבים שוטים מבין הכלאיים, לוקה. ואומכן אומר רב יוסף, בישלמה לדידי דאמינא משום זורע, היינו דאסיר הזריעה בכלאיים, פעולת הניקוש שקולה לזריעה, כי מטרתה להצמיח, ומי שזורע כלאיים כמובן לוקה, הכל מובן. אלא לדידך דאמרת משום חורש, חרישה בכלאיים מי אסירה, איפה שמענו שאסור לחרוש בכלאיים? הרי מה זה חרישה? חרישה כאשר אני חורש זה פעולה לקראת זריעה. אז אתה לא יכול לאסור חרישה בכלאיים, כי עוד לא זרעתי כלום. ולכן חרישה לא שייכת בכלאיים. אז לשיטתי שזה אסור משום זורע, ברור למה הוא לוקה, אבל לשיטתך שזה משום חורש, למה הוא לוקה? אמר לה, הנה חינמי, מי שמנקש לוקה משום מקיים. כלומר, זה שאתה מנקש עשבים שוטים, משמע שאתה רוצה שהכלאיים שזרועים כאן יתקיימו כהלכתם, ועל זה חייבים. האם זה מסתדר בברייתא? לא כל כך, כי בברייתא נראה שיש מחלוקת בין תנא קמא לבין רבי עקיבא בנקודה הזאת עצמה. אומרת הגמרא, ועמי דקתנא לסיפא, רבי עקיבא אומר, אף המקיים. מכלל דתנא קמא, לאו מישהו מקיים. ורבי עקיבא הוא זה שסבור שהמקיים בכלאיים לוקה. אבל התנא קמא כנראה חולק עליו. התנא קמא מבקש לחייב רק על פעולה ממש של זריעה. נדחק רבא להשיב ואומר, כולה רבי עקיבא היא, ומה טעם קמא? מה הטעם המנקש והמחפה בכלאיים לוקה? משום מקיים. כלומר, הפעולה כשלעצמה לא נחשבת כזריעה, אלא אפשר לחייב רק משום מקיים, שרבי עקיבא אומר, אף המקיים. ואם כן, אין כאן שתי דעות, אלא כל הברייתא כולה כדעת רבי עקיבא, שמחייב מלכות על עצם הקיום של הכלאיים. אומרת הגמרא, מה הייתה עמד רבי עקיבא? תניא, שדך לא תזרע כלאיים. אין לי אלא זורע מקיים מניין, תלמוד לומר, כלאיים שדך לא. ואומר רשי שזה מן המקומות שבהם אנחנו גורעים ומוסיפים ודורשים, כלומר, זה מדרש הלכה שאנחנו לא כל כך מורגלים בו, אבל הוא מופיע מדי פעם, כאשר אנחנו ממש מרשים לעצמנו לשנות את סדר הדברים בכתוב. ולפרש את המילים, כלאיים שדך לא הכוונה, בכל מקרה תדאג שלא יהיה כאן כלאיים, וגם אם לא זרעת, אלא אתה רק מקיים את מה שכבר זרוע, גם זה בכלל הלאה. כמו שאמרתי מקודם, זו סוגיה חשובה בהלכות שבת, האם באמת מחייבים את המנקש משום זורע או משום חורש, בהלכות כלאיים מפורש שלא כמו האוקימתא של רבא בגמרא, דהיינו שהמנקש בכלאיים לוקה משום זורע, כי הרמב״ם הרי פוסק נגד רבי עקיבא, הרמב״ם פוסק שהמקיים בכלאיים איננו לוקה, ובכל זאת, מי שמנקש חייב כנראה משום שהניקוש הזה אסור כזורע. אז כאמור זו סוגיה שלמה בהלכות שבת, אבל בכוונה השתדלתי רק להסביר פשוטם של דברים בזריזות, כדי שנעבור עכשיו לסוגיה העיקרית שלנו לערב, סוגיית שנת השמיטה. ובכן, למדנו במשנתנו תנן, משכין בית השלחים במועד ובשביעית. אז ראינו שבכל המועד אכן מותר להשקות, והסברנו למה מותר להשקות, כי זו מלאכת דבר העבד, מותר להשקות דווקא בית השלחים, שדה שתמות ותתייבש אם לא תשקה אותה, וגם אז מותר רק אם זו לא תרחה מרובה. אומרת הגמרא, בישלמה המועד משום תרחר, ובמקום פסיידה שרו רבנן. טוב, אז כל האיסור בכלל לעשות מלאכה במועד הוא רק משום תרחה? אז זה קשור כנראה לשאלה העקרונית שדיברנו ביום שישי, האם באמת איסורי מלאכה בכל המועד, אם מדאורייתא או מדרבנן, אבל סוף כל סוף, ודאי שמלאכות רבות הותרו. בטח ובטח כשהן נצרכות משום דבר העבה. ולכן, כל עוד זה לא תרחה יתרה, ומצד שני לבית השלחין יש פסיידה גדולה אם אני לא אשקה, ממילא מותר להשקות בכל המועד, הבנתי. אלא שביעית, בין למאן דאמר משום זורע, כדעת רב יוסף, בין למאן דאמר משום חורש, כדעת רבה, זריעה וחרישה בשביעית משרה, הרי אלה מלאכות שבפשטות אסורות מדאורייתא. ואם מצאנו שהמשקה חייב בהלכות שבת או משום זורע או משום חורש, אז ממה נפשך אי אפשר להתיר השקיה בשנת השמיטה? כי זה איסור דאורייתא. אז איך אתה יכול להתיר להשקות בשביעית? אמר אביי, נכון, אתה צודק. אלא שמדובר בשביעית בזמן הזה דרבנן ורבי היא, דתניא רבי אומר, וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל מה שידו, זה פסוק שמדבר כמובן על שמיטת כספים, ואומר רבי, בשתי שמיטות הכתוב מדבר, אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים. בזמן שאתה משמט קרקע, אתה משמט כספים, ובזמן שאי אתה משמט קרקע, אי אתה משמט כספים. בוא נדבר עכשיו בכלל בכלל על ענייני שמיטת כספים, זה לא הנושא שלנו, אבל מה אתה לומד מתוך דברי רבי? שיש זמן שבו אתה לא משמט קרקע, איך זה יכול להיות? מה זאת אומרת, זה תוכנית לבקשתך, האם יש מצוות שמיטה או אין מצוות שמיטה? על כורחנו שרבי מניח ששביעית בזמן הזה דרבנן. כלומר שיש תקופות ויש מצבים ויש שלבים שבהם אתה לא משמט קרקע. כי מן התורה אין מצוות שביעית. כאשר אין יושבי עליה, בקדושה ראשונה, קדושה שנייה, גם זה נושא שלא ניכנס אליו עכשיו. מי שזוכר, הסוגיה של שמיטת כספים ושביעית בזמן הזה דרויתא דרבנן, סוגיית פרוסבול או סוגיה גדולה בגיטין, אין כאן המקום לדון. אבל אם כן, תירוצו של אביי, שבאמת כאשר השביעית מדרבנן, אז אמרה המשנה שמותר להשקות. אבל כאשר שביעית נוהגת מדאורייתא, אסור להשקות בשנת השביעית, כי השקיה היא או כמו זריעה, או כמו חרישה, ובין כך ובין כך, צריך לאסור אותה בשמיטה. האם באמת פשוט שחרישה אסורה בשמיטה? האם בתורה כתוב שאסור לחרוש בשביעית? כתוב דבר כזה? מי זוכר מהר את הפסוקים? טוב, מי שלא אומר, אז לא, התשובה היא שלא. לא כתוב בפירוש בתורה שאסור לחרוש, כן כתוב בתורה בפירוש שאסור לזרוע, שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור, לא כתוב בפירוש שאסור לחרוש, סוגיית חרישה היא סוגיה חשובה, מיד נגיע אליה כאן בדף ג'. אבל אם כן, המהלך הראשון אומר, אכן אסור להשקות בשנת השמיטה, זו מלאכה אסורה, וכל מה שאמרה משנתנו שמותר להשקות, זה רק בשביעית בזמן הזה דרבנן, וכאשר השביעית מדרבנן אפשר להקל. למה אפשר להקל כאשר השביעית מדרבנן? אז מפורש במשנה, למה מקלים להשקות? משום פסיידה, משום הפסד. האם כל איסור דרבנן שבתורה הותר במקום הפסד? לא. אבל מלאכות שביעית שהן מדרבנן הותרו משום הפסד, כך פשט דבריו של אביי, ומיד נרחיב בזה יותר. רבא אמר, אפילו תימא רבנן, כלומר אפילו לדעת החכמים החולקים על רבי, ואומרים אין דבר כזה שאין מצוות שמיטה, ברור, מצוות שמיטה נוהגת לעד, אז גם בזמן הזה שמיטה מדאורייתא. אפילו תימא רבנן, עדיין בתוך הלכות שמיטה עצמן, מצאנו חלוקה עקרונית בין מלאכות שאסורות מן התורה למלאכות שאסורות מדי רבנן. רבא אמר, אפילו תימא רבנן, אבות עשה רחמנה, תולדות לא עשר רחמנה. תכתיב, אבות ותולדות, זה ביטוי מושאל מהלכות שבת, שאלנו המשקה בשבת, האם זה תולדה של חורש, או תולדה של זורע. אומר רבא, עצם הגדרתו כתולדה, אומר שהוא לא אסור מדאורייתא בשמיטה. כי בשבת באמת יש אבות ותולדות, וברור שתולדות בהלכות שבת, אסורים מן התורה או מדי רבנן? מה? תולדות בהלכות שבת, אסורים מדאורייתא או מדי רבנן? ברור שמדאורייתא. נכון שיש למתת אבות, אבל כל תולדות שיש לכל אחד מן האבות זה איסור דאורייתא. זה נכון בהלכות שבת, אומר רבא. אבל בהלכות שמיטה, אבות עשה רחמנה, תולדות לא עשה רחמנה. דכתיב, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור, את צפיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. הפסוק הזה קצת מטמיע. כי בעצם כמה מלאכות יש בשנת השמיטה? ארבע. מה נזכר בפסוק? איזה מלאכות נזכרו בפסוק? זריעה וזמירה, ואחר כך קצירה ובצירה. זומר, כמו שהסברנו מקודם, נניח שהוא אינו צריך לעצים, אז חייב משום, אמרנו את זה לפני רגע, זומר ואינו צריך לעצים, חייב משום, זורע, כי הוא מצמיח. אז התורה אומרת זריעה וזמירה, שזה בעצם אותה מלאכה, ואחר כך התורה אומרת קצירה ובצירה. קצירה ובצירה זה ודאי אותו דבר. בצירה זה בפירות, וקצירה זה בתבועה. ואם כן, הפסוק הזה, הפסוק שבעצם כולל את כל מלאכות השמיטה, הוא פסוק קצת מפתיע, כי הוא אומר כפל העניין במילים שונות, הוא אומר אב ותולדה. הוא באמת אומר את המסבירה, והמיכדי זמירה בכלל זריעה, כמו שאמרתם, ובצירה בכלל קצירה, זה אותו דבר. אז אם כן, למה הלכת כתבינו רחמנה? אז למה כתוב בתורה רק ארבע המלאכות הללו? למאמרה, דהני תולדות מחייב, האחריניתה לא מחייב. כלומר, בעצם בשנת השמיטה אין מושג של אבות ותולדות כמו בהלכות שבת, שיש למתת אבות ולכל אחד מן האבות תולדות רבות. יש ירושלמי, מי שמכיר, שאומר שרבי יוחנן וריש לקיש מצאו למתת תולדות לכל אחד מלמתת אבות של שבת. זה נכון בשבת? בשמיטה נאסרו רק ארבע הפעולות הללו מדאורייתא. זריעה ותולדתה שהיא הזמירה, והקצירה שהתולדה שלה היא הבצירה. וזהו, רק אלה אסורות. אז מה אתה מדבר איתי על השקיה? נכון, יכול להיות שהשקיה בהלכות שבת היא תולדה של זורע, אז מה? בהלכות שביעית, זה לא אסור. לא אסור בכלל, אין בזה שום איסור. אומרת הגמרא, ולא, האם אין איסור לעשות פעולות נוספות מעבר לארבע המלאכות המפורשות בתורה, האם אין איסור במלאכות נוספות בשנת השמיטה? והתניא, נעשה עכשיו מה שאנחנו לא ככה לעשות בדרך כלל, אנחנו נדלג לרגע, בסדר, יש כאן ברייתא ארוכה, שסוקרת רשימה מאוד מאוד ארוכה של פעולות, שכולן אסורות בשנת השמיטה. מיד נחזור לברייתא ונסביר כל אחת מהן. אבל אני מדלג לסיום של הברייתא הזאת, אחרי שהגמרא מונה הרבה 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 פעולות שאסורות מדי רבנן, אני מדלג בערך 5-6 שורות קדימה, אומרת הגמרא, מדי רבנן וקרא אסמכתא בעל. לא התכוונתי שכל מה שהוא לא מארבע המלאכות, אז הוא מותר בשביעית. לא, הוא אסור. אבל הוא אסור מדי רבנן. וכל מה שהברייתא מונה עכשיו רשימה ארוכה של מלאכות שמיד נחזור אליה, כל הרשימה הזאת היא בעצם מלאכות דה רבנן. לא מדובר על פעולות שאסורות בשמיטה מדאורייתא, אלא מדי רבנן בלבד. ואם באמת הפעולות הללו אסורות מדי רבנן, אז אנחנו יכולים לחזור לאן? לאביי בסוף העמוד הקודם. אביי אמר שפעולה שאסורה מדי רבנן, אפשר להקל בה במקום פסיידה. ולכן גם אם תאמר שהשקיה היא תולדה של זריעה, אז היא לא אסורה מדאורייתא אלא רק מדי רבנן, ואם היא אסורה מדי רבנן, אז רבא יכול להסכים עם אביי שתראו במקום פסיידה. זו אם כן קביעת הגמרא, שמדי רבנן הוקרא אסמכתא בעלמא, דהיינו עצם היסוד הזה, שיש ארבע מלאכות שאסורות מדאורייתא, אבל יש רשימה ארוכה ומפורטת של מלאכות שאסורות מדי רבנן. אז כאמור מיד נחזור ונלמד את הברייתא הזאת ונראה את כל אותן מלאכות, אבל לפני כן כמה נקודות לגבי עצם ההבחנה הזאת. ידועים ומפורסמים, ודיברנו על זה כאן פעמים רבות מאוד, דברי הרמב"ן גם בפירושו לתורה וגם בדרשתו לראש השנה, כאשר הרמב"ן מסביר את המונח שבות. ובא הרמב"ן לומר שבכל מקום כאשר חכמים אומרים שבות, כוונתם לאיסור דה רבנן. אומר הרמב"ן, נכון, מי שמטלטל מוקצה בשבת, מי שהולך לחנות וקונה משהו בשבת, באמת עבר איסור דה רבנן. אבל מחדש הרמב"ן ואומר, מי שהופך את כל השבת להיות יום חול, והחנות פתוחה, והפנקס רושם, והחנווני מוכר וכו' וכו', גם אם הוא לא עבר על אף מלאכה דאורייתא, גם אם כל הפעולות שהוא עשה הן בגדר שבות דה רבנן, סוף כל סוף אומר הרמב"ן, אדם כזה ביטל מצוות השבתון מדאורייתא. ביטל מצוות עשה דאורייתא של שבתו. כך מייסד הרמב"ן, כאמור, גם בפירושו לתורה, גם בדרשתו לראש השבת. הרב קוק, בקונטרס אחרון לשבת הארץ, טוען שדברי הרמב"ן הללו, שנאמרו ביחס להלכות שבת, נכונים גם ביחס לקביעה שראינו כאן, שאסורות מדי רבנן. לאמור, סבור הרב קוק, שמי שיעשה אחת מן הפעולות הללו שאסורות מדי רבנן, באמת עבר איסור דה רבנן ותו לא. אבל, מי שלכל אורך שנת השמיטה, יעבוד בשדה יומם ולילה, בלי לעבור על זריעה, זמירה, קצירה ובצירה. יעשה כל דבר שהוא לא ארבע הללו. אומר הרב קוק, אדם כזה ביטל מצוות השביטה מדאורייתא. כלומר, גם כל אותם איסורי דרבנן שמפורטים בסוגיה שלנו, מבוססים על ושבתה הארץ שבת להשם. כלומר, שיש מושג של שבתון גם בשנת השבע, בדיוק כמו שאומרת התורה לגבי שבת וחג. והרב קוק מזכיר בפירוש, את דברי הרמב"ן, אני אקריא אולי שורה אחת מתוך דבריו של הרב שם, וכוונת הברייתא שלא פרטה את פרטי המלאכות וכללה כל מלאכה שבשדך, היא על כללות השביטה של כל השנה, שהמבטלה לגמרי בקביעות אפילו בתולדות דרבנן, עובר על מצוות השביטה מהתורה. ודברים אלה מתבארים יפה בדברי הרמב"ן בפירושו לתורה, כאמור כשהוא מזכיר את עניין השבתו. אז זו נקודה ראשונה, וזה חידוש מאוד מאוד מעניין ומאוד מתיישב על הלב של הרב קוק בשבת הארץ, שאכן מי שמצרף את כל אותם איסורי דרבנן יחד, ביטל את מצוות השביטה מן התורה. וכאמור, הדברים רלוונטיים בדיוק לתירוץ הזה שלפנינו בגמרא, שאכן יש פעולות שאסורות מדאורייתא, אבל כל המלאכות האחרות אסורות מדרבנן. אני חוזר אל הסוגיה, לנקודה שבה עצרנו, ומיד, כמו שאמרתי, נחזור אל הברייתא. אחת הפעולות שנאמר בברייתא שהיא מותרת בשביעית, כלומר שאין בה אפילו איסור דה רבנן, היא הקשקוש. קשקוש, הכוונה סוג מסוים של עידור סביב העצים. טוב, אז עידור שוב, זה ודאי לא איסור דה אורייתא, זה לא זריעה, בצירה, קצירה וזמירה, אבל אולי יהיה בזה איסור דה רבנן. שואלת הגמרא, וקשקוש בשביעית מי שרי? והכתיב, והשביעית תשמתנה ונטשתה, תשמתנה מלקשקש, ונטשתה מלסכל. וגם אם תאמר לי, שגם כאן זה רק מדי רבנן, אבל סוף כל סוף נאמר כאן שאסור לקשקש, כלומר שאסור לאדור בשנת השביעית, אז יש כאן סתירה בין שתי ברייתות, האם מותר או אסור לאדור. עונה הגמרא, אמר רב עוקבא בר חמא, תרי קשקושי הוו. יש שני סוגים של אידור. חד עברויי אילנה, וחד סתומי פילי. עברויי אילן אסור, סתומי פילי שר. כלומר, אומרת הגמרא, ומייסדת יסוד שני לגבי כל העולם הזה של מלאכות דרבנן, שקובע שאימתי התרנו באותן מלאכות מדי רבנן, כאשר מדובר על פעולות שנקראות כאן סתומי פילי, או בסוגיה המקבילה בעבודה זרה, נקראות עוקמי אילן. במילים פשוטות, להעמיד האילן לשמור על הקיים. לאמור, גם איסורי דרבנן בשנת השביעית, הותרו רק כאשר מגמתם ותכליתם היא לשמור על הקיים. לעומת זאת, פעולה שהגמרא כאן מגדירה אותה עברויי, וכך גם בסוגיה בעבודה זרה, דהיינו שפעולתם להצמיח, לשפר, לשכלל את מה שיש, לא רק לשמור על הקיים, דבר כזה אסור, אף על פי שהאיסור הוא רק מדי רבנן. כך נקבע כאן בגמרא, וכמו שהזכרתי, יש שתי סוגיות בשעה שמדברות, אמת שלוש סוגיות, כך גם בגמרא במסכת סוכה, אבל עיקר זה הסוגיה שלנו והסוגיה בעבודה זרה, שכאמור מחלקות בין עוקמי לבין עברוי. ושאלה עקרונית בעניין הזה, ועל כך עוסק אותו שיעור של רבו שר וייס ששלחתי אליכם מקודם, אבל רבים רבים כתבו על זה והדגשתי מקודם, זה באמת טיפה מן הים, שני הקבצים ששלחתי אליכם מקודם, השאלה העקרונית שדנו ודשו ברבים היא, מה פשר היתר הזה של עוקמי אילן? רשי בסוגיה שלנו, וזה צריך להכיר, רשי כאן לפנינו, בסוגיה במועד קטן, אומר בפירוש, למה מותר לעשות מלאכות של עוקמי אילנה? כתוב בפירוש בגמרא, למה מותר? משום פסיידה. רשי מבין שהיינו הך. היינו הך. באמת, היתר הוא כמו שראינו בדף בית עמוד ב', מותר לעשות איסורי דרבנן משום פסיידה, ואם כל העצים בשדה שלי ימותו, כן, מלשון הרמב״ם, שתחרב הארץ וימות כל עץ שבה ותעשה מלאכה, טוב, אז זה פסיידה, ולכן זה מותר. כך משמע מרש. והריטווה לעומת זאת משמע שלו. הריטווה מסביר שפעולה שנעשית לעוקמי היא בעצם לא מלאכה, או במילים אחרות היא לא מלאכה האסורה. כלומר, מה שאסרה תורה לעבוד בשנת השביעית, זה כדי להצמיח, לגדל, לשכלל, לעברויי, פעולות שנועדו רק לשמור על הקיים, בכלל לא נאסרו. מה הנפקמין העצומה שיכולה להיות בין רשי לבין הריטווה? מה אתם אומרים? מה? אוקיי, אני מדבר דווקא על הצד השני וזה, האם אפשר להתיר מלאכות לעוקמי גם? גם באיסורי דאורייט. אם אני צריך לזמור רק כדי לעוקמי, ולא להצמיח יותר, זה מותר או אסור? לפי רשי, ברור שזה אסור, כי כל היתר לעוקמי הוא רק משום פסיידה, ומלאכות משום פסיידה הותרו רק באיסורי דרבנן. אבל לפי הריטווה, כאשר אתה עושה מלאכה לעוקמי, אז זה בכלל לא מלאכה. לא הצמחת, לא גידלת, לא שכללת, לא שיפרת, אז זה בכלל לא מלאכה. כך לכאורה צריך לומר נפקמינה בין רשי לבין הריטווה, וכאמור אחרונים מעריכים בנושא הזה עד מאוד, כמפורט ממש בקצרה שם באותו שיעור של רבו שר וייס ובכל שאר הספרים שעוסקים בהלכות שמיטה. אי אפשר שלא להזכיר בהקשר הזה שאלה גדולה, אם מדברים על ההבחנה של עוקמי ועברויי, אז השאלה הכי גדולה בנושא הזה היא שאלת עוקמי פירה ועוקמי אילן. מה שמפורש בסוגיה שלנו, הגמרא שלנו מדברת על סתומי פילי, על לסתום חורים או נקעים, הסוגיה בעבודה זרה מדברת על עוקמי, אבל ודאי שמדובר על שמירה על העץ, ויש בזה היגיון, נטיעה, נזכיר את זה תכף גם בהקשר אחר, נטיעה היא לדורות, כן? זוכרים את רבי חנינה בן דוסה? נטיעה היא ל-70 שנה, ולכן לא יכול להיות אם כל שנה אני אצטרך לעקור את כל המטעים, כי כולם יתייבשו וימותו, אז אי אפשר לגדל עצים. אני אחרי זה אצטרך לטעת מחדש אחרי השביעית, להמתין שנות אורלה, ותכף תבוא כבר שנת השביעית הבאה. כלומר, היתר הוא לשמור על האילנות שלא ימות. זה הפשט. וכך באמת משמע מפשט דברי הרמב״ם שהזכרתי מקודם, פרק א' הלכה י' מהלכות שמיטה ויובל, וכך באמת נוקט הרב קוק, וכך נוקטים רבי. בא החזון איש ואמר, לא, 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 לא. כאשר אמרנו שיש היתר לאוקמי, אז היתר הוא לא רק לאוקמי אילנה, גם לאוקמי פיירה. כלומר, היתר הוא לשמור על הקיים לא רק בעצים, כדי שיעמדו לי לדורות, אלא גם על הפירות שצומחים עליהם. עכשיו, הפירות הללו קדושים בקדושת שביעית, וצריך להפקיר אותם, או לחלק אותם לידי אוצר בית דין. אבל מותר לעשות מלאכות גם כדי לשמור על הפירות. כל אוצרות בית דין, מי שכאן שנוהג לאכול אוצר בית דין, אני מקווה שזה מה שאנשים אוכלים, כל מי שמשתמש באוצר בית דין, כל אוצרות בית דין בעולם, מבוססים על החזון איש, ואינם מתאימים לפי הרב קוק. בואו נגדיר את זה כך. שכן לפי הרב קוק, אין היתר לעשות מלאכות שישמרו על הפירות. עכשיו היום אי אפשר לגדל לא ירקות ולא פירות אם אתה לא נוגע בכלל. נזורע בשישית ובשביעית גדל מאליו. בעץ שבחצר זה יכול להיות. בחקלאות המסחרית, אנשים שמגדלים בהיקפים גדולים, לא יגדל כלום אם לא תעשה לפחות פעולות מינימליות. לפי הרב קוק זה אסור, כל מה שמותר זה לשמור על העץ, לא על הפירות. לפי החזון איש זה מותר. כי אותם איסורי דרבנן שהותרו לאוקמי, הותרו לא רק בעץ אלא גם בפירות. למשל, מיד נחזור לברייתא ונראה אחת הפעולות שהברייתא כאן מזכירה, זה המלחמה בתולעים ובמזיקים, ריסוסים למיניהם. אז לפי הרב קוק מותר לרסס כדי שהעץ לא ימות. לפי החזון איש מותר לרסס גם כדי שהפירות לא ירקבו. עכשיו ברור עוד פעם היום, בחקלאות מודרנית אין דבר כזה בלי ריסוס. יש שיטות כאלה, שיטות אחרות, אבל לא יגדל כלום בלי ריסוס. זה לא כמו העץ בחצר בגינה. ולכן רק צריך לדעת שאם לומדים את הנושא הזה של אוקמי ואברויי, כל מושג אוקמי, רק לפי החזוני, שייך לדבר על אוקמי פיירה, וכאמור כל אוצרות בית דין, בין בירקות בין בפירות, מבוססים על הגישה הזאת. שתי הערות אחרונות ונחזור לעניין שלנו. ראשית, יש קטע חשוב בנימוקי יוסף בסוגיה שלנו. נימוקי יוסף כאן, בוא נזכור מהיכן יצאנו, אנחנו מדברים על איזה היתר בשמיטה, על השקיה. כותב הנימוקי יוסף כאן בסוגיה שלנו, במסכת מועד קטן אין רן על הריף, אלא נימוקי יוסף, וכותב הנימוקי יוסף על ההשקיה שלו מקרי עבודה חשובה, ולפיכך שרי. כלומר, לדעת הנימוקי יוסף, אם הזכרנו מקודם, האם כל היתר הוא משום פסידה, או שמלאכה לאוקמי בכלל לא מלאכה, הנימוקי יוסף מחמיר עוד חומרה נוספת ואומר, גם כאשר מדובר על מלאכות מסוימות שהותרו משום פסידה, זה דווקא אותן מלאכות שלא מקרי עבודה. כלומר, מה זה השקיה? זה לא צריך לעדור ולעמוד, בסך הכל מושך מים, שיהיה קצת מים. זה לא מקרי עבודה. ושוב, מדברי הנימוקי יוסף משמע, שגם כאשר אתה מתיר משום פסידה, או שאתה מתיר משום אוקמי, זה חייב להיות דווקא אותן מלאכות שלא מוגדרות כעבודה. והחזון איש מעריך להוכיח שהפוסקים לא נקטו כמו הנימוקי יוסף הזה. אלא שבאמת כאשר האיסור הוא מדרבנן, כל מלאכה מותרת. בין שתאמר שזה משום פסידה, בין שתאמר שזה משום אוקמי, בין שתאמר שזה אותו דבר, כל הפלפול שהזכרתי מקודם. אבל לא חוששים לדעת הנימוקי יוסף כאן אצלנו לגבי השקיה, שאומר שכל היתר הוא דווקא בעניין הזה של השקיה שלא נחשבת כמלאכה. ככלל פרטי ההשקיה בשמיטה מרובים, שלחתי מקודם דף מקורות של שיעור שנתתי כמה פעמים, עיקרי ההלכות לגבי גינון בשמיטה, ושם תוכלו לראות את ממש רק את השורות התחתונות מפוסקי הזמן, לגבי אז כיצד בדיוק משקים בשמיטה, השורה התחתונה היא שמותר להשקות בשמיטה. משתדלים להשקות קצת פחות מבדרך כלל וכדומה, אבל ודאי שההשקיה בסופו של דבר מותרת. הערה אחרונה, ואז אנחנו חוזרים אל הברייתא, ראינו כאן בגמרא שני תירוצים. התירוץ הראשון של אביי שאומר שמיטה בזמן הזה דרבנן. התירוץ השני של הרבה שאומר גם אם תאמר שמיטה דאורייתא יש הרבה מלאכות שאסורות מדרבנן. אנחנו פוסקים ששמיטה בזמן הזה דרבנן. האם לפי התירוץ הזה אפשר לעשות גם זריעה וזמירה במקום פסידה? הרי גם רבה וגם אביי מודים שמשהו מדרבנן מותר משום פסידה. אז גם זה, למה אתה תמה יואב? לא, זמירה זה דאורייתא, אבל שביעית בזמן הזה דרבנן. כלומר, אחרי שאנחנו פסקנו בעצם כמו התירוץ של אביי, ששביעית בזמן הזה דרבנן, אז האם עכשיו גם למלאכות דאורייתא אנחנו מתייחסים כדרבנן, כשביעית דרבנן? גם בדבר הזה יש מחלוקת גדולה בין האחרונים. שוב, תסתכלו באותו שיעור של רבו שר וייס, ממש בקטע האחרון, הוא מזכיר בקצרה וגם בזה מקובל להחמיר. כלומר, אף על פי ששביעית בזמן הזה דרבנן, למלאכות שהן מלאכות דאורייתא, אנחנו מתייחסים כאל דאורייתא. כלומר, גם במקום פסיידה וצורך, לא מקלים בזריעה וזמירה, קצירה ובציר. עד כאן, ממש ממש על רגל אחת, סקירת מלאכות דאורייתא ודרבנן בשמיטה, אנחנו חוזרים לראשיתה של הברייתא, ושוב, ממש מילה אחת ולא יותר, על המלאכות, על הפעולות השונות שנזכרות. אז אני חוזר לג' עמוד א' למעלה, אומרת הגמרא ולא, והתניא, כלומר, האם באמת המלאכות שהן לא זריעה, זמירה, קצירה ובצירה, האם באמת הן מותרות לחלוטין? והתניא, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. אין לי אלא זריעה וזמירה. מניין לניקוש, עידור וכיסוח. אז הכיסוח שמדובר כאן הוא סוג מסוים של ניקוש, כלומר לא כיסוח הדשא שאנחנו מכירים, אלא יש עשבים שוטים, ואני לא עוקר אותם מן השורש, אלא רק מכסח אותם מלמעלה. תלמוד לומר, שדך לא, כרמך לא, לא כל מלאכה שבשדך, ולא כל מלאכה שבכרמך. כלומר גם ניקוש ועידור וכיסוח, גם הם אסורים. אז אנחנו כבר דילגנו לסוף, אנחנו יודעים שהם אסורים, מדי רבנה, וזה אסמכת בעלמא, אבל סוף כל סוף הם אסורים. אז גם כאן יש פרטים רבים, תוכלו לראות בדף ששלחתי על ענייני הניקוש, שאלה מאוד מאוד פופולרית בשמיטה, בעיקר בצבא, כאשר הרסרים מאוד מקפידים, שלא יהיה אפילו עשב שוטה אחד באף מקום, אז מצד אחד הניקוש מפורש ואסור מדי רבנן, מצד שני, זה מסוג הפעולות שהותרו במקום פסיידה, שהותרו לאוקמי, אז היתר לאוקמי יותר מורכב, כלומר אדם שבאמת מגדל ירקות, ויש שם עשבים שוטים, לכאורה מותר לו לנקש את העשבים, אם כל כוונתו היא רק לשמור על הקיים, וכמובן הוא מתיר כמו החזון איש, אוקמי פירה ולא רק אוקמי אילנה. מה שיותר קל להתיר בו, תראו את המקורות שם ששלחתי, זה כאשר הניקוש הוא בכלל לא צורך חקלאי, אלא הוא בא למנוע מקומות הסתתרות למזיקים, או שהוא בא למנוע כל מיני צמחייה, זה קורה לפעמים שהיא פורצת באמצע שבילים, וקצת מרימה את המדרכות, בזה הרבה יותר קל להקל, שוב כי הניקוש הוא בעצם פעולה שאסורה מדרבנן, וזה ניקוש, אין לו שום קשר להצמחה, אין לו שום קשר לאפשר איזשהו גידול קרקע, אלא הוא פשוט נועד לזה שהשביל יהיה נוח למעבר. אז אלא אם כן, זו השלישייה הראשונה. שלישייה הבאה, אומרת הגמרא, מניין שאין מקרסמים ואין מזרדים ואין מפסגין באילן, תלמוד לומר שדך לו, כרמך לו, לא כל מלאכה שבשדך ולא כל מלאכה שבכרמך. אז הנה השלישייה הנוספת שאסורה מדי רבנן, מקרסמין, מזרדין ומפסגין. מה זה מקרסמין? אומר רש"י כאן לפנינו, מקרסמים היינו זימור. רגע, לא, לא, לא. זימור זה איסור. זימור זה איסור. דאורייתא, כאן אנחנו סוקרים את האיסורים מדי רבנן. אז רש"י הרגיש בקושייה שלנו ואומר, היינו זימור, אלא שכרסום שייך באילנות. כלומר, לדעת רש"י, מה אסור מדאורייתא? אך ורק זמירה בגפן. זמירה היא אך ורק בגפן, אך ורק בקרם. כל זמירה של עץ אחר אסורה רק מדי רבנן. דברי רש"י הם כולה עצומה. כי כמו שהזכרתי, כל אוצרות בית דין שמגדלים פירות, בוא נניח לרגע את מגדלי הגפנים, תכף אני אומר אולי מילה גם על זה, אבל כל מגדלי הפירות חייבים לזמור. אם לא תקצץ את הענפים לקראת עונת הפרי, לקראת צמיחתם של הפירות בסוף החורף ותחילת הקיץ, מה יקרה? מה יקרה? נו, טיפה חקלאית, זה לא ישיבה חקלאית, אני יודע, אבל טיפה, משהו. מה יקרה? הפירות יהיו נורא קטנים, ברגע שיש הרבה עצים, יצמחו הרבה יותר פירות, וכל אחד מהם יהיה יותר קטן. ולכן אתה חייב לקצץ חלק מן הענפים, כדי למקד את הצמיחה של העץ. בסדר? אז לפי רש"י, אם זה נועד לאוקמי פירה, ונקל באוקמי פירה, אז זה מותר. אז פתרנו את הבעיה בכל המטעים, חוץ, מבקרם, כי רק זמירה אסורה מדאורייתא, אבל כל זמירה של משהו שהוא לא גפן, לזה לא קוראים זמירה, לזה קוראים כרסום, או המילים האחרות שנזכרות כאן, מזרדין, מפסגין, ואם כן זה מותר. מה הבעיה? הבעיה שברמב״ם כתוב בפירוש שהזמירה אסורה בכל האילנות. אז גם, אף שדברי רש"י כאן מפורשים, ברור שהרמב״ם חולק על רש"י. ברור לכולם עד שמגיעים, שוב, לחזון איש. ולא יודע כמה אנשים יודעים שההתרים, כי תמיד נשמע לנו בית מדרשו של החזון איש, כולל חזון איש, בטח כל מיני מחמירים כאלה, זה נכון, החזון איש היה לו כל מיני החמרות, אבל לא היה מקל כמו החזון איש בהלכות שמיטה. הקולות שייסד החזון איש בשמיטה, אין דומה להן בשום תחום אחר. והחזון איש באותות ובמופתים לוקח רמב"ם מפורש, שאומר שזמירה אסורה בכל האילנות, ואומר לא, 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 גם הרמב"ם מסכים עם רש"י, שבעצם זמירה דאורייתא אסורה רק בגפן. אבל זמירת אילנות אחרים היא רק מדרבנן, ואז אנחנו כבר על קרקע יותר בטוחה להתיר את המלאכה הזאת לעוקמה. בסדר? אז שוב, אני לא יכול להרחיב עכשיו בכל הפרטים. אמרתי שאולי אני אומר מילה אחרת, יש תשובה של הרב קוק, דווקא לא, אני לא זוכר איפה זה בשבת הארץ, אבל יש תשובה על זה במשפט כהן. והרב שם באמת מקל מאוד בזריעה, כי הוא אומר, לא בזריעה, סליחה, בזמירה, הוא אומר הזמירה שלהם הייתה זמירה מאוד מדויקת, וגם בגפן, שלכאורה פה מה יש להגיד, זמירת גפן אסורה מדאורייתא, זה כתוב בתורה, לא, גם זמירה בגפן היא דווקא זמירה מקצועית, ואז מה שעושים באוצרות בית דין של יין, שצריך לזמור את הגפנים, אז הם כאילו זומרים בדרך שונה מאיך שזומרים כל השנים, כאילו פחות מדויק או פחות חד, ולכן אומרים שזה מדרבנן ולא מדאורייתא, ואז אם ככה גם את זה אפשר להתיר לעוקמה. אז זו סוגיית הזמירה, כאמור סוגיה גדולה ועצומה, והכל סביב פירוש מקרסמים כאן ודבריו של רש"י. אנחנו מתקדמים. מניין שאין מזבלין ואין מפרקין ואין מאבקין ואין מעשנין באילן, שוב, תלמוד לומר, סדחה לא, קרמך לא, כל מלאכה שבסדחה לא, וכל מלאכה שבקרמך לא. פעולות הללו הן מקרבות אותנו לעולם שהזכרנו מקודם, לעולם של ריסוס, של הדברת מזיקים. זה העניין של מעשנין ומזבלין, כלומר לדשן את הקרקע. כל הפעולות הללו, ששוב, יש מחלוקת על כל אחת מהם, האם באמת מטרתה לסלק מזיקים, או מטרתה להיטיב עם הקרקע, אבל בין כך ובין כך, הפעולות הללו הן פתח ומבוא לכל הנושא הזה של הריסוס בשביעית, וכאמור גם כאן אי אפשר לגדל כמעט שום דבר בחקלאות מתועסת בלי שמרססים, ועוד פעם כאן מפורש שריסוס זה רק איסור דרבנן, גם אותו אפשר להתיר לעוקמי פירה בהתאם לכל מה שאמרנו מקודם. עד כאן הרשימה של הפעולות שאסורות מדרבנן. ממשיכה הברייתא ואומרת, יכול לא יקשקש תחת הזיתים ולא יעדור תחת הגפנים, ולא ימלא נקעים מים ולא יעשה עוגיות לגפנים, וזה כבר דיברנו על עוגיות של הגפנים, החפירה שסביב הגפן כדי למלא אותה במים, תלמוד לומר, סדחה לא תזרע, זריעה בכלל הייתה, ולמה יצתה להקיש אליה, לומר לך מה זריעה מיוחדת עבודה שבשדה ושבקרם, כלומר, תמיד שייך לזרוע גם בשדה וגם בקרם, אף כל שהיא עבודה שבשדה ושבקרם, ואם כן הרשימה האחרונה של לעדור ולמלא נקעים וכולי, זה דבר שאפילו איסור מדרבנן אין בו, וכפוף למה שקראנו מקודם, שטרי קשקושי הווי, לסתומי פילי ולעברויי אילנה, וכאמור זה מותר וזה אסור, כפי שהסברנו בהרחבה מקודם. עד כאן הברייתא, כאמור, סקירת האיסורים שמדרבנן. אנחנו עוברים אל המלאכה הבאה. אומרת הגמרא, איתמה, החורש בשביעית. אז שאלתי אתכם מקודם, האם באמת כתוב בתורה שאסור לחרוש בשביעית, והתשובה היא, לא, זה לא נזכר בין המלאכות האסורות. ובכל זאת, רבי יוחנן ורבי אלעזר, אחד אמר לוקה, כלומר זה אסור דאורייתא, ואחד אמר אינו לוקה. אומרת הגמרא, למה בדרא אבין אמר רבי אלעזר כמפלגד, אמר רבי אבין אמר רבי אלעזר, כל מקום שנאמר כלל בעשה, ופרט בלא תעשה, אין דנין אותו בכלל ופרט וכלל. שכן, מה נאמר בפסוק שלנו? ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, זה כלל, זה מצוות השביתה. מפורש בפסוק, שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור וכו' וכו', מסיים הפסוק ואומר, שנת שבתון יהיה לארץ. זה בדיוק כלל, ופרט וכלל. מצוות שמיטה, מצוות השבתה כוללת, אחר כך פירוט של ארבע מלאכות, ואחר כך עוד כלל. מה לפי כללי הדרשה, כלל ופרט וכלל, אי את הדן, אלא כאין הפרט. זה אומר שרק הארבע מלאכות האלה אסורות? זה אומר שרק הארבע מלאכות האלה אסורות? לא, כי אם אתה דן כאין הפרט, אז כל דבר שהוא כאין הפרט, כל דבר שהוא דומה להם, באמת אסור גם הוא מדאורייתא. אז אם יש לנו מחלוקת רבי יוחנן ורבי אלעזר, האם חרישה אסורה מדאורייתא או לא, כנראה המחלוקת הזאת מטילה ספק במה? בכל המהלך שעשינו עד עכשיו. עד עכשיו אנחנו רק ארבע מלאכות אסורות מדאורייתא, כי התורה פרטה רק אותן. וכל מלאכה אחרת אסורה רק מדרבנן. אם בא אחד משני האמוראים ואומר שחרישה אסורה מדאורייתא, אז הוא פורץ לנו את הרביעייה, הוא פורץ לנו את זה שרק ארבע מלאכות אסורות, והוא אומר שגם חרישה אסורה, כי היא כאין הפרט, כי היא דומה לזריעה וזמירה וכו'. אבל כמובן שלפי דרכו נצטרך לחזור לברייתא הקודמת ולדון ולראות, אולי יש עוד פעולות שאסורות מדאורייתא, כי הן כאין הפרט. ולכן אומרת הגמרא, למה בדרא אבין אמר רבי אלעזר כמפלגד, אמר רבי אבין אמר רבי אלעזר, כל מקום שנאמר כלל בעשה, כלומר שהכלל מנוסח בלשון חיובית של מצוות עשה, לעומת זאת הפרט מנוסח כלא תעשה, לא תזרע, לא תזמור, אין דנין אותו בכלל, הוא פרט וכלל. ואם כן, מאן דאמר לוקה על חרישה, לית לדרבי אבינה מרבי הילה, דהיינו שהוא נוקט, שזה כלל ופרט וכלל רגיל, וצריך לומר כלשהו כעין הפרט, ויכול להיות שיש עוד הרבה מלאכות שנאסרות, כי הם כעין הפרט, ומאן דאמר אינו לוקה, אית לדרבי אבין, שזה לא כלל ופרט וכלל, ומסביר כאן רש"י, אלא דנים אותו ככלל ופרט. לפי כללי הדרשה, מה עושים בכלל ופרט? אין בכלל, אלא מה שבפרט, דהיינו מה אסור בשמיטה? רק ארבע מלאכות הללו. אין בכלל אלא מה שבפרט, וממילא חרישה לא אסורה מדאורייתא. אבל כאמור, לפי הגישה הזאת, יוצא שיש מאן דאמר שיחלוק על כל הברייתא, ויאמר שכל דבר שהוא כעין ארבע המלאכות יהיה אסור מדאורייתא, וזה יהיה חידוש עצום. ולכן אומרת הגמרא באמת לא, דכולי עלמא לית ליה דרבי אבינא מרבי הילה, זה לא קשור לדיון הזה. מאן דאמר לוקה על חרישה שפיר, אפשר לפרוץ, אפשר לדבר על מלאכות נוספות. ומאן דאמר אינו לוקה אמר לך, וזה מה שראינו מקודם, מיכדי זמירה בכלל זריעה ובצירה בכלל קצירה. כלומר, יש כאן כפל העניין, יש כאן אב ותולדה. למי הלכת הכתבינו רחמנה? למימר, דהני תולדות ונמיחייב, על התולדה האחרינה לא מחייב. וזה בדיוק כמו שראינו מקודם. שאנחנו כאן, בין שתקבל את רבי אבין, בין שלא תקבל את רבי אבין, אל תיכנס לכל חשבון כללי הדרשות. כלל הוא פרט, הוא כלל, כלל הוא פרט, לא, לא, לא. כאן יש גזרת הכתוב מיוחדת שאומרת רק אלה. למה אתה מבין ככה? כי זמירה בכלל זריעה, ובצירה בכלל קצירה. אם התורה כותבת אותם בפירוש על כורחנו, שרק אלה אסורים. ועכשיו חוזרת הגמרא על כל מה שכבר ראינו, ולכן אני קורא את זה מהר, אומרת הגמרא ולא, האם באמת כל מה שהוא לא ארבעה אלה לא אסור? והתניא, סדחה לא תזרע וחרמך לא תזמור, אין לי אלא זרוע וזימור, מנין לידור קשקוש כיסוח, תלמוד אמר, סדחה לא כרמך לא, לא כל מלאכה שבשדך ולא כל מלאכה שבכרמך, ומנין שהם מכרסמים ומזרדים ומפסקים באילן, תלמוד אמר, סדחה לא כרמך לא, כל מלאכה שבשדך לא, כל מלאכה שבכרמך לא, מנין שהם מזבלים ומפרקים ומעשנים באילן, תלמוד אמר, סדחה לא כרמך לא, כל מלאכה שבשדך לא, ולא כל מלאכה שבכרמך לא, יכול לא יקשקש תחת הזיתים ולא ידור תחת הגפנים ולא ימלא נקעי מים ולא יעשה עוגיות לגפנים, תלמוד אמר, סדחה לא תזרע, זרע וחלייתה ולהמצתה להקיש אליה, לומר לך מה זריעה מיוחדת עבודה שבשדה ושבכרם, אף כל שהיא עבודה שבשדה ושבכרם. טוב, אז שוב, הנה אתה רואה שיש ברייתא ארוכה שמונה עוד הרבה דברים, עונה הגמרא כמו שכבר הרחבנו, מידי רבנן, וקרא אסמכתא בעלמא. אז כבר חוזרת על כל הברייתא, כדי לתרץ שוב את אותו תירוץ, ולומר שאכן האיסור הוא איסור מידי רבנן בלבד, כל המלאכות הללו אכן אסורות מידי רבנן. גם כאן, מצאנו מחלוקת מאוד מאוד גדולה, וכמובן בעיקר סביב פסק הרמב״ם, לגבי העניין הזה של חרישה. הרמב״ם פוסק שחור על גבי לבן, שהחורש בשמיטה לוקה מכת מרדות. אם ככה, לכאורה דעת הרמב״ם שחרישה מדרבנן, ולא מדאורייתא. רק ארבע מלאכות, וחרישה באמת אסורה מדרבנן. אף על פי כן, ממקומות אחרים, ואני לא נכנס עכשיו לכל הסבך סביב פסק הרמב״ם, ממקומות אחרים, משמע שהרמב״ם כן הבין שחרישה אסורה מדאורייתא. וזה קשור לגמרא שנראה מיד כאן בעמוד ב', הגמרא שאומרת שהפסוק בחריש ובקציר תשבות, שנאמר בפרשת כי תישא, אף על פי שלכאורה הוא מדבר על שבת, לפי חלק מן הדעות בתנאים הוא מדבר גם על שמיטה. ובחריש ובקציר תשבות נאמר גם על שנת השבע. ואם ככה, יש פסוק שאומר שאסור לחרוש בשמיטה, וכאמור יש פולמוס גדול סביב דעת הרמב״ם בנושא הזה, יש תשובה מפורסמת של הרדב"ז, והרדב"ז מסביר שאכן יש שלושה סוגים של חרישה. יש חרישה שבאה לתקן את הקרקע, כלומר שהיא לא פעולה חקלאית, היא פעולה שבאה אתה רוצה לבנות בניין, זאת אומרת זה ודאי היתר גמור בשמיטה. יש פעולה שבאה רק להכשיר את הקרקע, והיא אסורה מדי רבנן, ויש חרישה שהמטרה שלה הוא בעצם כמו זריעה. שהמטרה שלה לחפות זרעים, ולכן היא אסורה מדאורייתא. כלומר, שיש סוגים שונים של חרישה. יש אחרונים שגם בלי להיכנס לכל הפלפול הזה של הרדב"ז, אמרו שמה שהרמב״ם אומר שחייב מכת מרדות, זה רק מצד כללי הילפותא, כללי הדרשה. כלומר, הרמב״ם מבין שחרישה אסורה מדאורייתא, אבל משהו בכללי הילפותא שלא נעריך בהם עכשיו, מוביל את הרמב״ם לומר שרק לוקים על זה מכת מרדות, ואין בזה איסור דאורייתא. גמור, החזון איש גם כן מסתייג מהתשובה הזאת של הרדב"ז, ולדבר הזה יש נפקמינה מאוד גדולה, ואחת השאלות הכי מעשיות ומורכבות שיש בשנת השמיטה, אני התמודדתי איתה בשמיטה הקודמת סביב המסירה של עיר הבעד, אם לא זוכר אם דיברתי על זה כאן, כי נתתי איזה שיעור בשני מקומות, עכשיו שכאן לא דיברתי על זה, אז אולי בהזדמנות אחרת, לא משנה, יודעים מה זה טופס 4? מישהו פעם שמע על טופס 4? טופס 4 זה כאשר אתה בונה בית חדש, אתה צריך למלא טופס 4 כדי שכאילו כלפי הרשויות, כדי שיוכלו לחבר אותך לחשמל ולתשתיות וכולי, זה מראה שהשלמת כל מה שאתה צריך, כל הדברים שמחויבים להיות במבנה חדש. אחד הדברים שמחויבים להיות במבנה חדש זה לא מכריחים אותך לעשות גינה ולשתול ורדים ושושנים, אבל אתה חייב לייצר תשתית. כלומר, אתה חייב לייצר תשתית. בלי תשתית גינון, אי אפשר לקבל חתימה על טופס 4. והמון המון אנשים שואלים בשנת השמיטה, האם מותר לעשות דבר כזה? וזה בדיוק, כשאומר, אני לא מתכוון לזרוע כלום, אני אזרע אחרי השמיטה. אבל לא נותנים לי טופס 4 בלי לעשות הכשרה של הקרקע. אז יש מקומות שמצליחים להסתדר ואומרים, אני בונה שם איזשהו דק, או שאני שם שם ריצוף או משהו כזה, ואז זה עוזר. אבל מה קורה כאשר זה בית משותף, והרבה מהשכנים רוצים גינון. ולכן הם דורשים שגם אם הגינון לא יעשה עכשיו, לפחות התשתית לגינון תעשה עכשיו, אי אפשר לרצף את המקום. הדבר הזה חוזר לשאלה אם חרישה אסורה מדאורייתא או מדרבנן. כי אם היא אסורה מדרבנן, אז אולי גם פה אפשר להקל משום פסייד. אבל אם חרישה אסורה מדאורייתא, אין מנוס ואין נפלט. והדבר הזה הוא באמת סוגיה נורא נורא מסובכת. אתם יודעים שרבו של וייס יש לו כוח דהתר הגדול בהרבה סוגיות, אלא האחרונה שמעתי אותו בשיעור, הוא נותן עכשיו סדרה של שיעורים על השביעית, והוא אומר, לסוגיה טופס 4 אני לא מוצא פתרון. אנחנו מתייחסים לחרישה כאל ספק דאורייתא, כפעולה שאסורה מן התורה, ולכן אם מסכימים לעשות ריצוף, או לשים שם חול או משהו כזה, שברור שהוא לא קשור לגינון, בסדר, אבל אם צריך ממש לעשות תשתית גינון, גם אם אתה לא שוטל ונוטע בשביעית, הדבר הזה אסור. אז רק אני מזכיר שהשאלה הזאת היא שאלה מאוד מסובכת, ויש שאלות דומות לה, כולן יוצאות מתוך נקודת הנחה, שהחרישה אסורה מדאורייתא. רגע לפני שנעבור אל החלק השני של הסוגיה שלנו, שהוא יותר פשוט ופחות ארוך מכל מה שכבר הערכנו הרבה עד עכשיו, אני לא מצליח לכלוא את מילותיי ולומר עוד מילה אחת. בסדר? היו לנו כאן בסוגיה שתי מלאכות שיש עליהן דיון גדול, האם הן מן התורה או מדרבנן. האחת זה הזמירה, כמו שהזכרנו, שוודאי שהיא מדאורייתא, אבל אולי בשאר אילנות מדרבנן, והשנייה זו החרישה שזה עתה רעים. יש עוד מלאכה אחת בשביעית שיש עליה פולמוס גדול, האם היא מן התורה או מדרבנן, ואני מזכיר אותה עכשיו כי היא פרשת השבוע, פרשיית השבוע, לא יודע איך אתם רוצים להגדיר את זה, וזו מלאכת הנטיעה. האם נטיעת אילנות, ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות, נכון? מחר בערב. האם נטיעת אילנות בשביעית אסורה מן התורה מדרבנן? לכאורה אתם מגחכים על השאלה. נטיעה אסורה מדאורייתא או מדרבנן? מדאורייתא אתם אומרים. למה ברור לכם שזה מדאורייתא? כי זה זריעה. אם זריעה אסורה מדאורייתא, אז ברור שגם נטיעה אסורה מדאורייתא. הוא באמת הרש משנץ במסכת שביעית אומר מה השאלה בכלל, ברור שנטיעה אסורה מדאורייתא, זה קל וחומר. אם זריעה אסורה, אז גם נטיעה אסורה. אבל מה נעשה שגם כאן אדוננו הרמב״ם כותב בפירוש, שהנוטע אילנות בשנת השבע לוקה מכת מרדות. כמו הבלגן עם החרישה. שהרמב״ם אמר שחרישה זה מכת מרדות, ככה גם על נטיעה אומר הרמב״ם שלוקה מכת מרדות. אז גם כאן יש פולמוס גדול מה כוונת הרמב״ם, וכאן שוב החזון איש רוצה לומר שלדעת הרמב״ם ודאי שנטיעה אסורה מדאורייתא, והסיבה שלא לוקים עליה זה רק כי אין עונשים מן הדין. הרב קוק בשבת הארץ מבקש לחלק אולי בין מי שרק שם גלעין באדמה, גרעין, שזה ממש זריעה וזה מדאורייתא, לבין מי ששם שתיל באדמה, שכבר התחיל לצמוח במקום אחר, אולי זה רק מדרבנן. הרבה הרבה לפני החזון איש והרב קוק, יש תשובה מאוד מאוד מקורית ונפלאה של המהריטץ, המהריץ ההלון, מאות שנים לפנינו, והמהריטץ אומר כן, לדעת הרמב״ם נטיעה אסורה רק מדרבנן, בגלל יסוד שדיברנו עליו מקודם. אומר המהריטץ, נטיעה לא תוכל להנות ממנה בשנת השמיטה, נטיעה היא לדורות, נטיעה היא לשנים, ולכן גם אם אני נוטע היום בט"ו בשבט תשפ"ב בעיצומה של שנת השמיטה, תוכל להנות מן הנטיעה הזאת בעוד שנים. עד שהעץ יגדל. ולכן אומר המהריטץ, לדעת הרמב״ם נטיעה באמת אסורה מדרבנן, ולא אסורה מדאורייתא. על גבי הפולמוס הזה סביב הרמב״ם, שוב, אני אומר, הרש משנץ, עוד פעם אני אחזור לאוצרות בית דין, אם אתם זוכרים קצת, שדיברנו מסכת ראש השנה, הפרק הראשון, על זה שכל האוצר בית דין בירקות, מבוסס על הרש משנץ נגד הרמב״ם. אז פה אנחנו נלך רק עם הרמב״ם נגד הרש משנץ, קוראים דברים כאלה לפעמים. אבל על גבי הבניין הזה, ועל גבי התפיסה הזאת שנטיעה אולי אסורה רק מדרבנן, מתעוררת שאלה גדולה לגבי נטיעה של אילנות סרק, שאינם אילנות מאכל. והשאלה הזאת לא מתחילה בטוויטר של חבר כנסת כזה או אחר שהולך לרבנים באמצע הלילה, אלא השאלה הזאת מתחילה בתוספתא ובירושלמי, רב שמעון בן גמליאל אומר, שאילנות סרק בשמיטה, אין בהם איסור. מה נעשה? שגם כאן הרמב״ם פסק בפירוש נגד רבי שמעון בן גמליאל. כלומר, הרמב״ם פוסק בפירוש שאסור לטעת אילנות סרק בשמיטה. אלא מה? שערוך השולחן, וזו טענה מאוד מאוד משכנעת, אומר ערוך השולחן, זה ודאי מדרבנן. כלומר, הגם שהרמב״ם פסק שהאיסור הוא באילנות סרק, ברור שהאיסור הזה הוא מדרבנן ולא מדאורייתא. ואם כן, נטיעת אילנות סרק בשמיטה, יש בה לא רק איסור דרבנן, אלא לפי חשבון אחד אתה יכול להגיע למסקנה שיש בה תרי דרבנן. מדוע? כי הנטיעה כשלעצמה אולי אסורה רק מדרבנן כפשט הרמב״ם, ואם זה אילנות סרק, אז זה עוד סיבה להגיד דרבנן. כאשר השביעית בזמן הזה דרבנן, כמו שהרחבנו מקודם, אז יש כבר תלת דרבנן לגבי נטיעת אילנות סרק בשמיטה. לא באתי כאן לומר שצריך לטעת אילנות בט"ו בשבט, זה ממש לא הייתה כוונתי. כוונתי הייתה רק להגיד שדיונים הלכתיים לא מקיימים בטוויטר. בסדר? כאילו הסוגיה הזאת היא סוגיה נכבדת, חשובה וגדולה. דנו בפוסקים כבר שנים ארוכות, יש תשובה ידועה של המהר"ל דיסקין. המהר"ל דיסקין התיר לטעת אקליפטוסים למייבשי הביצות. בסדר? החלוצים מייבשי הביצות, המהר"ל דיסקין התיר להם לטעת אקליפטוסים בשמיטה, הוא התייחס לזה כאל משהו של קרוב לפיקוח נפש, של ייבוש הביצות, אבל שוב אני אומר, גם הוא מצרף את כל הצירופים הללו, של מה האיסור בכלל בנטיעה, ומה האיסור באילנות סרק, וכמובן שביעית בזמן הזה מדי רבנן, ולכן אני לא אומר שכל בית ספר יכול לצאת בט"ו בשבט לטעת אילנות, אבל כאשר יש צורך התיישבותי חיוני, יש מקום רב להקל. בוא נגיד ככה, מצאנו כבר קולות או חידושים יותר גדולים, מאשר לומר שמותר לטעת אילנות סרק, כאשר יש צורך התיישבותי. אתם יודעים היטב שאני אף פעם לא מדבר פה פוליטיקה, וגם עכשיו לא דיברתי פוליטיקה, רק הרגשתי שאם אנחנו עוסקים בשתי המלאכות, חרישה וזמירה, שיש ספק האם מדאורייתא או מדרבנן, חייבים להזכיר גם את הנטיעה. כן. אז יכול להיות שכן, יכול להיות שכן, אבל גם לזה אפשר למצוא פתרון. יש כאלה שאומרים שבאמת אם חייבים לעשות נטיעות, עדיף לעשות על ידי גויים, ולהקפיד בעיקר שחפירת הבור תהיה על ידי גויים. אתה צודק, יש לדון גם בזה. טוב, עד כאן בנושא הזה, כמו שאמרתי, יש לנו עוד סוגיה אחת להשלים הערב, והזמן שלנו ממש מתקצר, אבל בכל מקרה הסוגיה הבאה היא פשוטה יותר, ונרחיב הפחות עם מה שהרחבנו עכשיו. אומרת הגמרא, דף ג' עמוד ב' בתחילת העמוד. תיאת הרב דימי אמר, יכול ילקה על התוספת, ונסיב לתלמודה לפתורה, ולא ידענה מהי תלמודה ומהי תוספת. וזה קורה לכולנו, נכון? רב דימי מגיע מארץ ישראל לבבל, ואומר, אני זוכר שהייתי בשיעור שדובר משהו על תוספת, ואני זוכר שהיה גזירת הכתוב ואמרו שפטור. אבל חוץ מזה אני לא זוכר, לא מצליח לזכר בפרטים. כאילו מה בדיוק היה האיסור בתוספת, ועל מה בדיוק אמרו שפטור, אומר רב דימי, לא זוכר, מעבר לזה אני לא זוכר. אומרת הגמרא, רבי אלעזר אמר, אני אגיד לך בדיוק במה אתה מתלבט. מתלבט בדיוק בסוגיה שזה אתה דיברנו עליה, על חרישה. רבי אלעזר אמר, חרישה, ואחי כאמה, יכול ללקה על חרישה, דעתי מכלל ופרט וכלל, כמו שאמרנו, כלל ופרט וכלל, אין בכלל אלא מה שיש לך כאין הפרט, ולכן אפשר לאסור גם חרישה. יכול ללקה על חרישה, דעתי מכלל ופרט וכלל, נעשה לתלמוד על לפתור, עד אם כן, כל עני פרטי, למה לי? אז כך לומד רבי אלעזר. כלומר, מה שאתה מנסה להיזכר על חרישה, הכוונה תוספת, מה זה תוספת? תוספת מלאכה. יש ארבע מלאכות, ואתה מתלבט האם רק ארבע מלאכות הללו, או שאפשר גם להוסיף עליהן כל דבר שהוא כאין הפרט. ונסיב לתלמוד הלפתורה, לא מוסיפים עליהן. רק ארבע אלה ולא אחרות. זה כנראה השיעור ששמעת ושכחת. רבי יוחנן לעומת זאת פותח חזית חדשה, סוגיה חדשה, ורבי יוחנן אמר, ימים שהוסיפו חכמים לפני ראש השנה. כלומר, השיעור כלולי שאתה שמעת ושכחת, לא מדבר על דיני חרישה בשביעית, אלא על דיני תוספת שביעית. על ימים שחכמים אסרו לעשות מלאכת הקרקע עוד בשנה השישית. ורבי יוחנן אמר, ימים שהוסיפו חכמים לפני ראש השנה ואחי כאמה, יכול ללקה על תוספת ראש השנה, כלומר על המלאכה שאתה מבצע עוד לפני, בשנת השישית, דעתיה היא בחריש ובקציר תשבות, כמו שהסברנו מקודם, והנקודה הזאת היא מעניינת גם בפשוטו של מקרא, שכן הפרשיית המועדות שבכי תישא מאוד מזכירה את פרשיית המועדות שבפרשת משפטים, בכלל הפרשיות האלה מאוד דומות, יש בהם הרבה הקשרים, מצוות השמיטה נזכרת בפרשת משפטים, אבל לא נזכרת בכתיסה. ולכן חז"ל מבינים שמה שכתוב, אמנם שוב על פי פשוטו, הפסוק ודאי מדבר על שבת, ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות, חכמים מבינים שאולי הפסוק הזה רומז לשמיטה. אבל לא סתם לשמיטה, אלא מה זה בחריש ובקציר תשבות? לתוספת שביעית, כלומר לאיסור מלאכות הקרקע עוד בשנה השישית. ועל זה אומר רבי יוחנן, ימים שהוסיפו חכמים לפני ראש השנה, ואחי כאמר, יכול ללקה על תוספת ראש השנה, כלומר שמי שעושה מלאכה בתוספת שביעית בשנה השישית יכול ללקה, דעת ימי בחריש ובקציר תשבות, ונסי לתלמוד הלפתורה, כדי באינה למיימר לקמן. כמו שנסביר מיד, שוודאי גם כשיש תוספת שביעית, מי שעושה מלאכת קרקע בתוספת שביעית, דהיינו בשנה השישית, ודאי שאינו לוקה. על מה מדובר? מה ימים שלפני ראש השנה? כדתנן, עד מתי חורשים בשדה אילן ערב שביעית? בית שמאי אומרים, כל זמן שיפה לפרי, כלומר כל זמן שהפירות של השישית עוד זקוקים, אבל אסור לעשות חרישה שמטרתה לקראת השנה השביעית. ובית הלל אומרים עד העצרת, עד שבועות, ואומרת המשנה, וקרובים דברי אלו להיות כדברי אלו. כלומר, פחות או יותר, גם בית שמאי מדבר על חג השבועות. ועד מתי חורשים שדה הלבן, כלומר שדה תבועה, ערב שביעית, מי שתכלה הליכה. שוב, מרגע שנגמרה הלכות של התבועה של שנה שעברה. כל חרישה שהיא צופה לשנה הבאה, אסורה. וכל זמן שבני אדם חורשים, ליטה מקשאות ומדלאות, רבי שמעון אומר, אם כן נתת תורת שיעור כל אחד ואחד בידו, כלומר כל אחד מחליט בעצמו, אלא בשדה הלבן מותר לחרוש עד פסח, ובשדה האילן עד העצרת, ובית הלל אומרים, גם כאן עד הפסח. אז זה אם כן שיעורי תוספת שביעית שקבעו חכמים, שמותר לחרוש גם בשנה השישית, רק עד פסח או רק עד העצרת. ואמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה, רבן גמליאל ובית דינו, נמנו על שני פרקים הללו וביטלום, ואמרו זה לא נכון, מותר לחרוש עד ראש השנה, עד שמתחילה שנת השביעית. ואם כן, אומר רבי יוחנן, זה מה שניסית להיזכר. כלומר, אתה שמעת שיעור על תוספת שביעית, ונסיב לתלמוד הלפתורה, דהיינו, שבא רבן שמעון בן גמליאל ובית דינו, שבא רבן גמליאל, סליחה, ובית דינו, וביטל את השיעורים הללו של תוספת שביעית. ואמר שמותר לחרוש בשנה השישית, ממש עד ראש השנה. שואלת הגמרא, אמר לרבי זרעליה באבר, ואמר לריש לקיש לרבי יוחנן, רבן גמליאל ובית דינו, היכי מצאו מבד להתקנת את בית שמאי ובית הלל, איפה מצאנו דבר כזה? אם בית שמאי, בית הלל, כל אחד לפי שיטתו, עד הפסח, עד העצרת, אבל איך יכול רבן גמליאל לבטל הלכה קדומה, ואת נען אין בדין יכול לבטל דברי בדין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. ישתומם כשעה אחד, וואי, באמת שאלה טובה, לא יודע, אז איך הוא יכול לבטל? אמר לה, כנראה חייבים לומר, אי מורכך ייתנו ביניהם, כל הרוצה לבטל, יבוא ויבטל. כלומר, אכן הייתה תקנה קדומה של בית הלל, בית שמאי, שלא לחרוש אחרי פסח או אחרי עצרת, אבל הם מראש אמרו, התקנה הזאת לא מחייבת לדורות. אם יבוא בית דין אחרינו שיגיד, תקשיב, זה צורך חיוני להמשיך בחרישה עד ראש השנה של השמיטה, דיל ויעבור. אנחנו מוכנים למחול על כבודנו ויכול לשנות. יפה, עד כאן הקפה ראשונה. כלומר, כל הדין הזה שלא לחרוש בשישית, הוא בעצם נתפס כאן כדין דרבנן. תקנת בית שמאי, בית הלל, יכול רבן גמליאל לבוא ולבטל, אומרת הגמרא, רגע, 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 רגע. אומרת הגמרא, ודידו היא, האם זה בית שמאי ובית הלל, הם המציאו את הדין הזה של תוספת שביעית, שאסור לעבוד כבר בשנה השישית? הרי הלכה למשה מסיני, דאמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, משום רבי נכון, יש בית קד בית חורתן, 10 נטיות ערבה וניסוך המים, הלכה למשה מסיני, אז את ערבה ואת ניסוך המים אנחנו זוכרים ממסכת סוכה, ו10 נטיות זו הלכה בתוספת שביעית, שבאו מהלכה למשה מסיני ואמרו שכאשר יש נטיות צעירות בשדה, מותר לטפל בהם ממש עד ראש השנה. טוב, אז ההלכה למשה מסיני הזאת כמובן יוצאת מתוך נקודת הנחה שמה? שיש תוספת שביעית, שאסור לעבוד בקרקע בשישית, אבל אם זה נטיעות צעירות, אז מותר להקל בהן. נו, אז ברור שגם אנחנו מניחים שיש הלכה למשה מסיני של תוספת שביעית. עונה הגמרא, אמר רבי יצחק, כי גמירי הלכתה, באמת ההלכה למשה מסיני של תוספת שביעית, זה 30 יום לפני ראש השנה, זה רק חודש, רק מראש חודש אלול. ואתו הנה, כלומר באים בית שמאי בית הלל, תקון מפסח מעצרת, ובאמת אתנו בדידו, שכל הרוצה לבטל, יבוא ויבטל. ואם כן, יש לנו שני מקורות, יש לנו שני סוגים של תוספת שביעית. יש תוספת שביעית שהיא דאורייתא הלכה למשה מסיני חודש, ובזה נאמרה הלכה למשה מסיני, שאם זה נטיעות צעירות, מותר לטפל בהן ממש עד ראש השנה. אבל באו בית שמאי בית הלל, והלכו הרבה אחורה עד הפסח ועד העצרת. עד כאן הקפה שנייה. שואלת הגמרא, רגע, והנה הלכת ענינו, האם באמת תוספת שביעית זה רק הלכה למשה מסיני? הרי קראי ענינו, זה דין מפורש בתורה, דתנן, בחריש ובקציר תשבות, אותו פסוק בפרשת כי תישא שציטטנו, רבי עקיבא אומר, אין צריך לומר חריש וקציר של שביעית, שהרי כבר נאמר, שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור, אלא חריש של ערב שביעית, שנכנס לשביעית, וקציר של שביעית שיוצא למוצאי שביעית, ואם כן יש תוספת שביעית גם לפניה, גם לאחריה, וזה לא הלכה למשה מסיני. זה נלמד מפורש בפסוק, לדעת רבי עקיבא. את הגמרא, רבי ישמעאל לומד מהפסוק הזה משהו אחר, רבי ישמעאל אומר, מה חריש רשות, אף קציר רשות, יצא קציר העומר שהיא מצווה. כלומר, אכן אסור לקצור בשנה השביעית, אבל מותר לקצור לצורך קורבן העומר. כך דעתו של רבי ישמעאל. אבל סוף כל סוף לפי רבי עקיבא, באמת, דין תוספת שביעית הוא דין דאורייתא בפסוקים, לא רק הלכה למשה מסיני. אלא אמר רב נחמן בר יצחק, כי גמירי הלכתה למשרי ילדה, וקראי למייסר זקנה, ילדה כלומר, נטיעות צעירות, שמותר לטפל בהם עד ראש השנה, זקנה, הכוונה נטיעות ותיקות יותר. ואם כן, ההלכה למשה מסיני מתירה את הטיפול בנטיעות, הפסוק אוסר כל דבר אחר. אומרת הגמרא, וכיוון דהילכת למשרי ילדה, לאו ממילא זקנה אסירה, הרי זה מוזר. זה מוזר מה שאתה אומר. הרי יותר רגיוני, כמו שאמרנו מקודם, שאם יש הלכה למשה מסיני שמתירה טיפול בנטיעות צעירות, על כורחנו שיש איסור לטפל בכל דבר אחר. גם בדרך כלל אין דבר כזה, שכאילו הפסוק אומר דבר אחד, ואז ההלכה למשה מסיני באה להגביל אותו. ולכן אומרת הגמרא, אלא הלכת לרבי ישמעאל, קראי לרבי עקיבא. כלומר, תוספת שביעית היא דאורייתא. לפי רבי ישמעאל היא דאורייתא, לפי רבי עקיבא היא דאורייתא מהפסוקים. לפי רבי ישמעאל היא דאורייתא מההלכה למשה מסיני. אבל בין כך ובין כך היא אכן מדאורייתא. אי, אז איך רבן גמליאל ובית דינו ביטלו אותה? תשובה, הם ביטלו רק את הפסח והעצרת. זה חומרא מדרבנן, להתחיל תוספת שביעית כבר בפסח או בעצרת. אבל 30 יום לפני ראש השנה, זה דין דאורייתא, או מהלכה למשה מסיני, או מפסוקים, ואת זה אי אפשר לבטא. סיום הסוגיה, ורבי יוחנן אמר, לא, 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 רבן גמליאל ובית דינו, מדאורייתא באתי לו. הם הבינו שתוספת שביעית מדאורייתא, גם באותם 30 יום, ואפילו את זה הם ביטלו. מה הייתה אמר? גמר שבת שבת משבת בראשית. מה להלן, כלומר שבת בראשית היא אסורה לפניה ולאחריה המותרים. כלומר אין איסור לעשות מלאכה ביום שישי או ביום חמישי, אלא רק בשבת. אף כאן, כלומר בשנת השביעית, היא אסורה לפניה ולאחריה מותרים. אומרת הגמרא, מה תקיף לרב אשי? מאן דאמר הלכתא, את הגזרה שווה אקרא הלכתא? כלומר הוורט הזה של רבן גמליאל, גזרה שווה, שבת הארץ, שבת בראשית. אז מכוח איזה גזרה שווה שאתה המצאת, אתה יכול לבטל הלכה למשה מסיני? ומאן דאמר קרא, עוד יותר, מי שאמר שזה פסוק מפורש, אז אתה גזרה שווה ואקרא קרא? אלא אמר רב אשי, רבן גמליאל ובדינו סברי לה, כרבי ישמעאל, דאמר הלכת הגמיר אלה. וכי גמירי הלכתה, כלומר אותה הלכה למשה מסיני נאמרה, בזמן שבית המקדש קיים, דום ידי ניסוך המים. הרי ראינו מקודם, וגם בגמרה בסוכה, שהשלוש הלכות האלה נזכרות בנשימה אחת. ערבה, ניסוך המים, ודין עשר נטיעות, כלומר דין תוספת שביעית. וממילא הוא מבין, בזמן שבית המקדש קיים, דומה לניסוך המים, אבל בזמן שאין בית המקדש קיים, לא. ואם כן, בזמן הזה שאין בית מקדש, אין בכלל תוספת שביעית מדאורייתא. עדיין היא הייתה תוספת שביעית מדרבנן, אבל זה היה בסמכותם לבטל, כי מראש בית שמאי ובית הלל הסכימו שיוכל לבוא דור אחר ולבטל. תוספת שביעית מפורש כאן בגמרא, שגם בזמן שהיא קיימת מדאורייתא, אין לוקים עליה. כלומר, שזה לא חלק אינטגרלי ממצוות השמיטה. בדיוק, השבוע, מי שנמצא בשיעור בהלכות שבת, למדנו ענייני תוספת שבת, ובאמת ראינו שתוספת שבת היא משהו אחר. זה לא חלק מן השבת, אלא זה עניין שאכן עומד בפני עצמו. זה לא שאתה אומר ששנת השמיטה כבר התחילה. אנחנו עדיין בשנה שישית. אבל בשנה שישית יש איסורי מלאכות קרקע, וכאמור, יש לדון ביחס בין תוספת שביעית לבין תוספת שבת. הגמרא כאן הניחה כדבר פשוט שאין דבר כזה תוספת שבת, ששבת היא אסורה לפניה ולאחריה מותר, אבל מה עם תוספת שבת שלנו? אז התוספות כאן נאמנים לשיטתם בסוגיות אחרות, ודיברנו על זה השבוע באותו שיעור בהלכות שבת, התוספות כאן אכן אומרים בפירוש שתוספת שבת היא אפילו פורטה, אפילו רגע אחד. ולכן, הנה חינמי, יכול להיות שגם בשנת השמיטה, איסור המלאכה לא מתחיל בשקיע בכפתת באלול, אלא 5 דקות לפני השקיע. אבל להקדים אותו יותר מזה, זה כאמור הלכה למשה מסיני, ורק כשבית המקדש קיים, כשאין בית המקדש קיים, אין תוספת שביעית. כך אנחנו פוסקים להלכה, שביטלו תוספת שביעית, אין בכלל דבר כזה, למעט בפרט אחד שעליו הרחבנו בראש השנה, ולכן לא נחזור אליו עכשיו, וזה בכל מה שקשור לנטיעת אילנות, אבל זה לא מדין תוספת שביעית, אלא שאילן שאני נוטע בשישית, הוא בעצם מכה שורש בשנת השביעית עצמה. ולכן הטילו מגבלות על נטיעת אילנות, אבל זו מחלוקת גדולה בין הראשונים, האם אסור לטעת רק מט"ו באלול, או כבר מט"ו באב, זו מחלוקת גדולה בין הראשונים. כאמור, כאשר למדנו מסכת ראש השנה בפרק הראשון, דיברנו בהרחבה על העניין הזה, ועל מחלוקת הראשונים איך להבין את הסוגיה של מה בדיוק אסור בתוספת שביעית, היום כבר הארכנו מספיק, ולכן לא נחזור עכשיו על הדברים. שוב אני מתנצל, בעיצומה של שנת השבע ללמוד סוגיית שביעית, זה משהו מיוחד. אז נאלצנו קצת להאריך, קצת הרבה יותר ממנהגנו, אבל מוצאי שבת, אחרי כל ההרצאות והשיחות שהיו כאן הערב, אז קצת גם בעניין הזה, וכאמור מחר אנחנו חוזרים לענייני חול המועד, מחר בעזרת השם 8 כרגיל, שבוע טוב ומבורך לכולם.